אז אני אומר, הספר שמות, שאנחנו זוכים להתחיל אותו היום, בעזרת השם בשבת, הרבה מהדברים מרוכזים במילה הראשונה, פשוט ככה, לא סתם קוראים לספר הזה ספר שמות, כי במילה שמות בעצם בשם יש גאולה. סוד הגאולה נמצא בשם. בעצם כשאנחנו מנסים להיזכר במלאכה הראשונה שהוטלה על אדם הראשון, התפקיד שלו היה לקרוא שמות לבריאה. כלומר, לגאול את הבריאה מהאנונימיות שלה. הבריאה היא אנונימית, היא אף אחד לא... תארו לעצמכם שהיינו בלי שמות, כן? היינו כאן מסתובבים בעולם, וחסרה משמעות, לא היה לנו יכולת לתקשר. אף אחד לא היה קורא לנו, וכשמישהו קורא לנו בשם, זה קריאה, אנחנו נעתרים, אנחנו מיד שמים לב. גם אם מישהו לא קורא לנו בשם, אלא קורא למישהו בשם שלנו, אז אנחנו מיד נדרכים. אז האדם הראשון, הוא מקבל בריאה אנונימית, והוא קורא לה בשמות. כן? זה. אז שם הוא בעצם לקרוא בשם, זה בעצם לגאול משהו מהאנונימיות שלו. גם לקרוא לבעל חיים, גם לקרוא לחיה, גם לקרוא לבני אדם, גם לקרוא לסיטואציה. לקרוא לשם, לתת לשם לסיטואציה, זה בעצם לגאול אותה, להוציא את האור שלה מהעלם אל הגילוי. אז לכן, זה נכון שהנגאלים בספר שמות הם עם ישראל. יש פה קבוצת אנשים, וכך וכך מאות אלפי אנשים, גברים ונשים וטף, שהם משועבדים וכו' וכו'. זה נכון. אבל בעומק, הסיפור הזה של הגאולה, הוא סיפור של גאולה הרבה הרבה יותר רחבה. זה סיפור של אנשים, מיד אנחנו רואה את זה, שהדיבור שלהם היה בגלות, הדיבור היה בגלות, לא ידעו להגיד מי, מה הם רוצים וכו', ויצאו ממצב שהדיבור, ממצב שהדיבור בגלות, יצאו למצב שבו הם יודעים להגיד את השם שלהם. השם שלהם מאיר. כתוב שכשאדם מגיע לעולם האמת, שואלים אותו, תגיד מה השם שלך. והרשעים לא זוכרים. אוי, מה השם שלי? מה השם שלך זה? תגיד, מי אתה? מי היית? מי אתה? ומכיוון שהרשעים לא היו מי שהם היו, אז הם לא יודעים להגיד את זה. כן? כן. כן, כן, כדי לזכור את שמו ליום הדין. ואנחנו לא אומרים, אם רוצים לזכור את השם, אז הכי קל זה להגיד, בסוף התפילה, להגיד אייל, וזהו, אני אזכור. לא. אתה אומר פסוק, כדי לחבר את השם שלנו אל נקודת הקודש. כן? נקודת הקודש. אז לכן, זה הפתיח. בוא נראה מה אומר רבנו השפת אמת. ואלה שמות בני ישראל, במדרש תנחומה יש ששמותיהם נעים ומעשיהם נעים אלו השבטים, כי האבות הקדושים השיגו מעצמם לתקן מעשיהם למעלה מהטבע. והקדוש ברוך הוא הבטיח להם להיות בניהם נמשכים אחריהם. הימשכות אחרי האבות לתקן את המעשים באופן של למעלה מן הטבע. לכן הוברחו להיות בגלות מצרים, שיזכו אחר כך לתורה ומצוות אשר על ידיהם יתקנו מעשיהם להיות כמעשי אבותיהם. כאשר חכמים הגידו, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. כן? כאילו, אנחנו רוצים להוכיח, רוצים לייצר כאן עם שהוא מתגבר מעל הטבע, אז בשביל זה מורידים אותו לעומק של הטבע. מצרים זה הטבע בהתגלמותו. הטבע שהוא סגור, הטבע שהוא נעול, הטבע שהוא תקוע בתוך עצמו, עם ישראל יהיה שם ויצא משם. ויהיה מעל זה. זה הכל בזכות השמות. והשמות הם הפנימיות אשר נטו האבות בזרעם אחריהם. ואלה השמות נשארו בבני ישראל לעולם שנקראים ישראל. ויש לכל איש ישראל חלק בהם. כן? אז כתוב שלא שינו את שמם. עם ישראל לא שינו את השם שלהם. כלומר, הם זכרו לכל אורך הגלות מי הם ומה הם. כאילו, למה באנו? לרגע אחד לא הייתה איזו התבלבלות של עם ישראל, שבעצם באנו לכאן כדי להישאר פה במצרים. זה הסיפור. העולם הזה, הסיפור שלו זה מצרים. לא. הם בפנים נושאים את השמות שקראו להם האבות, והמהות הפנימית של השם, המהות הפנימית זה בעצם, אנחנו לא מכאן. אנחנו לא שייכים לכאן למצרים, אנחנו שייכים לעולם אחר. אנחנו שייכים לעולם של ישראל, שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. שייכים לעולם של יעקב, יוד, זה סוד הנשמה, שיורד עד עקב ומאיר כאן בעולם הזה. הם שמרו את השמות. השמות הם היו המהויות. באמת, כמובן, היו בית שבטים, אנחנו קוראים את השמות שלהם בתורה, אז אתה רואה שכל שם הוא מהותי, יוסף, יוסף השם לי בן אחר, יהודה, אתה יודוך אחיך, לוי, אתה ילווה אישי, כל אחד מקבל תפקיד, כל אחד מקבל משימה, והם שמרו על זה. זה מה שהציל אותם. לא סתם, חלק גדול מתהליך של תיקון ותשובה, קשור בשם, בשינוי שם. יש דבר כזה שנקרא שינוי שם. אדם משנה את השם שלו, אז הוא מקבל איזה הערה אחרת. אבל תקן המעשים להיות כולם נמשכים אחר השמות, הוא העבודה של כל איש ישראל בעולם. טוב, יש לי את השם. האם אני עדיין, אתם יודעים, יש כתוב בספרים, שיש לי את זה בסידור שלי. בסידור חלקת יהושע יש את זה. כתוב שהאדם צריך לכתוב את השם שלו, ובין האותיות לכתוב נשמה. או אפילו יש בין האותיות לכתוב את שם השם. נגיד אייל, אז קודם א', נ', י', ש', י', מ', כאילו, ואז לקרוא איך זה נראה ביחד. או שם השם כן? כלומר, שבתוך השם שלך אתה משלב כבר את שם השם. אתה משלב את הנשמה, את הקריאה לנשמה. זה שיש שם, זה יפה מאוד, אבל האם אני עדיין ממלא אותו? האם המעשים שלי, האם לוי הוא באמת לוי? או שהוא נהיה ליווייס? האם ראובן הוא באמת ראובן, או שהוא נהיה רוברט? האם, כלומר, האם זה, האם, בסדר, יש שם, יש קריאת כיוון, אבל האם באמת אני מתקן את המעשים? אז הוא אומר, זה עבודה של כל איש ישראל. והשפטים, שמותיהם נעים ומעשיהם נעים. וכתיב ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבו נאמן לפניך, פירוש שנמשך מעשיו אחרי השם. שמת שמו אברהם, ומצאת את לבו נאמן לפניך. אברהם מתנהג כמו אברהם. כלומר, יש כאן איזה מין הוראה, נגיד, קוראים לפלוני, קוראים לו איזשהו שם מסוים. איפה בהתנהגות שלי אני מצדיק את השם הזה? אסתר, למה קוראים לאסתר אסתר? בואו טיפה נעבור על שמות. למה קוראים לאסתר אסתר? כי איפה היא פועלת? פועלת בסתר. אז היא מתאים לה, השם אסתר. ולמה קוראים לדוד דוד? אה? למה קוראים לדוד דוד? כי דוד מלא אהבה, להשם יתברך, דוד. הוא הדוד. הוא מלא אהבה, מלא אהבה, גולש מאהבה, להשם יתברך כל תהילים. אז זה דוד, דוד, אז הוא... אה? כלומר, לבנתי? כן, ואז יהוד כבב, כן, שם השם. אז זה דוד. ולמה מרדכי ומרדכי? כי הוא מור דרור, זה חופש וחירות, מור זה מרירות, זה הזית, דרור זה ציפור דרור. נכון. נכון, יעקב, עשיו, כל... אז בסדר, זה הם. אנחנו יודעים את זה גם אצל אנשים אחרי התנך, שהשם שלהם... הם מילאו אותו, הם עשו מילוי לשם. אתם מכירים שיש מילוי? אתה יכול לכתוב משהו באותיות, אתה יכול לכתוב אותו במילוי שלו. כן? לדוגמה, לכתוב אייל במילוי, אז אתה כותב א' למד פי, י' ו' ד', י' ו' ד', למד מהם ד', זה כאילו המילוי של השם. ואז אתה רואה כאילו מה מסתתר מאחורי. אז המילוי של השם זה לא רק איך קוראים לי, אלא אם אני גם ממלא אותו במעשים, כן? במעשים. עכשיו יש כאלה שלפעמים זה... השם הוא חסר משמעות, ואז צריך או לחפור ולמצוא שם חדש, או לגלות את השם שמסתתר מאחורי השם הראשון, יש פעמים שם שני, כן?
אדם שמחליף שם, זה משהו יותר
מבחינה רשמית? יש סדר, איך מחליפים שם. זה לא אתה קם בבוקר ואומר, כן? הרב אליהו היה עושה את זה, והרב זה, עושים את זה. אבל אתה יודע, אדם קוראים לו חיים, אז הוא צריך למלא להיות מלא חיים. אדם קוראים לו אהרון, אז הוא צריך למלא את זה. כן, גם אהרון. אהרון, מה זה אהרון? זה א' של אהבה, ר' נ' של שמחה. אהבה ושמחה. בן אדם, גם כן, כמעט מלאך, כל מקום שהוא מגיע, הוא מביא איתו אהבה ורינה. שמחה. אהרון דוד, בכלל. אהבה, שמחה ודוד וגם כן. אז יש כתוב, כי שלמה שמו ושלמה משנתו. אומרים, אדם מקבל איזשהו שם, אתה אומר, וואלה, השם בול תפור עליו. הוא, או שהשם תפור עליו, או שהוא עובד בלמלא את השם שלו. רבי שמעון בר יוחאי. שמעון. שמיעה. שמיעה זה חוש מאוד מאוד פנימי. יותר מראייה. אז בזוהר, יכתוב אותו רבי שמעון. את הספר שנותן לנו לראות, יכתוב מישהו שהוא פנימי, שהוא שמעון. אז אנשים שממלאים את השם שלהם. רבי עקיבא. הוא כאילו מעקב, הוא מתחילת הקומה ועד סופה. וכן את זה הדרך, הרבה מאוד גדולים, השם, רב, קוראים לו רב כי הוא היה גדול. הרבה מאוד שמות הם, אנשים שקראו להם את השם הזה, הם היו עסוקים גם בלמלא אותו, על אדמור הזקן, שני אור. למה שני אור? כי הוא היה שני אורות, האור של הבעל שם טוב, והאור של רבו, הרב המגיד, הוא כלל את השני האורות בתוכו. מה אתה אומר?
השם
ואדם משתנה. אז אתה שואל שאלת המיליון דולר פה. אז...
מיד עלה לי יותר.
סיבויות. ש... כל בית שחבל, כאילו יש מיונדי,
יש... אנחנו נסעתי עם הטרם, קראו לו נתן.
יש קודם כל נחל. ואדל, גם יש אדל עכשיו, זה גם הבת של הבעל שם טוב. אדל זה ראשי תיבות, אש דת למה. בסדר, ויש גם פה, בקירת משה, צבי יהודה, אברהם יצחק, כל זה. אז, אברהם אלקנה, נכון. אז תראה, זה תלוי, מה שאתה אומר, זה תלוי בהורים. כלומר, אנחנו יודעים שהרוח הקודש לנטיית שמות נמסרה להורים. אז הרבה פעמים ההורים מסתכלים על הילד, יש להם איזה שם בראש, מסתכלים על הילד, נותנים שם אחר. אז באמת, יש כאן איזה, חזל אומרים שנזרקת נבואה בהורים שהם נותנים שם לילד. ואז באמת, לאור הנבואה הזאת, הילד גם צריך ללכת. לפעמים ההורים עושים את זה באמת בחוסר תשומת לב, בלי סתם קלות דעת, ואז זה לא פשוט. אז צריך לראות מה עושים. הכרנו מישהו, מישהי שההורים שלה היו ככה, התחתנו שני תמימים כאלה, אנשים טובים, לא הכירו תורה, מצוות, ולא תנ"ך ולא כלום. נולדה להם בת, קראו לה עתליה. שזאת אולי האישה הכי רשעה בכל התנ"ך. אבל זה נשמע שם כזה עברי, טוב. עתליה, כן, שם כזה. עתליה, זה... מכירים, כן, האישה הכי מחשפה בכל התנ"ך, זאת עתליה. היא עשתה, כמעט החריבה את מלכות בית דוד. כשהם חזרו בתשובה והם גילו איך קראו לבת שלהם, חשכו עיניהם. לא ידעו מה לעשות, רצו. הלכו אומר לרב, מה נעשה, איך נשנה, איך פה, איך שם. אמר להם, כלום, שום דבר. החליף עין באלף. במקום עתליה, את ליה. את ליה, את להשם. שירו לה את הזה, אבל... לפעמים הורים מודעים לטעות שהם עשו, הם יכולים גם לתקן אותה. כן? נכון, הרבי היה אומר... הרבי היה אומר, מתן, יש בזה, הרבי היה אומר, לא לשנות נמרוד, אלא להשתמש בזה, מתן אפילו מתניה, להשתמש בזה למרידה דקדושה, שיהיה כאילו מורד דקדושה, שימרוד בתומעות וכל, יש גם דעה כזאת, נכון, יש, מתוך חוסר ידיעה, יש סנדלי נמרוד, זה כזה נחמד, אני יודע, אפשר לקרוא גם לילד נמרוד, נמרוד, זה כזה... אבל זה עניין מהותי, אז לשאלתך, אני חושב שכן, ההורים זורקים איזה קריאת כיוון, ואחר כך הילד ממלא את זה, עושה מילוי. אין, אליאם, הנה, אנחנו עכשיו עוסקים בשמות. אליאם. עכשיו, אם יש לאדם איזה קצר, קוראים לו, והוא כל הזמן מרגיש שזה לא הוא וזה לא, אז בסדר, אז צריך להתייעץ, אבל זה ככה. זורקים שם, ועכשיו אתה מתחיל לראות מה, מה, לאן הוא לוקח אותי השם הזה. יש דברים לפעמים מדהימים, שאתה רואה איך, איך שם הוא כיישב בול על, על הבן אדם, זה בדיוק ככה, זה בדיוק הוא. לכן זה הדרך, זה השמות. אז לכן, תיקון המעשים, פירוש שבני ישראל בכוח התורה והמצוות שקיבלו במדבר, תקנו מעשיהם להיות נמשכים אחר השמות, כמו שעלה אברהם מעצמו. ולכן אפילו במצרים שלא היו בני ישראל מתוקנים, כי לא היה להם מצוות כדכתיבת עירום ועירייה, אף על פי כן, שעדיין נכון הוא בשערך צימח. שהפנימיות היה נטבע בהם, רק שעדיין לא תקנו מעשיהם. כן? הפנימיות היה נטבע בהם, אבל זה עדיין לא... לא בא לידי ביטוי, אבל זה כבר קיים. זה כבר קיים. אני אספר לכם סיפור על, על שם, תראו מה זה. התפללתי הבוקר באיזה מניין. במניין בבוקר כאן, יש כאן שימון. אז היה שם יהודי מבוגר שנולד לו נים. נים. אז העלו אותו לתורה. אז כשהוא עלה לתורה, הוא ככה אמר לכל המתפללים שם, הוא אמר, א', זה נין, אני לא אגיד את המספר, הוא נקב שם במספר, אולי לא זה, אבל בלי הנהרה, עשרות נינים כבר. אחרי השואה, אמרו, זה לא פשוט. אחרי השואה. ודבר שני הוא אומר, לבן שלו שנולד, לבן שלו יש רק בנות. אבל הבת של הבן הזה, אני אומר, לא אזכיר את שמות המשפחה, אולי לא רוצים זה, נגיד שקוראים לבן הזה משפחת אברהמי, בסדר? אז הוא, יש לו בן אברהמי, אבל הבן הזה יש לו רק בנות. אבל הבת שלו התחתנה עם בעלה, גם כן קוראים לו אברהמי מהבית. ועכשיו נולד נין, שהוא החזיר את השם משפחה. הוא אומר, השם משפחה ממשיך. איזה יופי. חשוב לו, לא רק על השם הפרטי שימשיך, אלא גם שם המשפחה, במיוחד אחרי השואה, ממשיך, אפילו של הבן יש רק בנות, אבל הבת התחתנה עם מישהו ששמו כשם משפחתה, ונולד נין, ועכשיו הוא כאילו... מי שמכיר, יש משפחות שעד שלא נולד הנכד עם ה... זה שנגיד, הבנות יולדות נכדים, זה צריך שהבן ילד נכד, ויש שם משפחה, ימשיך, זה המסורת, כן? שימשיך, אז הוא ככה, תראו כמה זה חשוב אבל השם, כמה הוא... ציין את זה, הסבא הזה, שיהיה להם מזל טוב. אז בסדר, אז לא תמיד אנחנו ממלאים את המילוי, אבל לפחות השם, השם נמצא. היעד נמצא, ואיתה. שבת, שמה דקות שבריחו. ולכן השבת ניתן לבני ישראל, ובו יש שביטה מכל המעשים, והוא בחינת השמות. ובחינת זו לעולם נמצא בבני ישראל. אבל למה המעשה, הם צריכים עבודה בכוח תורה ומצוות. טוב. הלאה. בפסוק אכן נודע הדבר. פירוש רשי נודע במה שהם משתעבדים. מה רשי אומר? אכן נודע הדבר, אומר שיש בהם דלתורין. אז אני רק רוצה להעיר כאן הערת פשט, בסדר? מאוד חשובה. הערת פשט. כתוב ככה, משה רבנו יוצא ביום הראשון, הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, נכון? ויצא אליך ויער בסבלותם, ויער איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ואז מה כתוב? ויפן כה וכה, ויער כי אין איש, ויח את המצרי, ויתמנהו בחול. אז כתוב שמשה רבנו הסתכל לו, ראה שאין אף אחד, ואז הוא הרג את המצרי. למחרת הוא יוצא, וביער איש עברי, מכה איש עברי מאחר, וביער שני אנשים עברים ניצים, סליחה. ואומר לרשע, למה אתה קרעך? למה אתה מרביץ לחבר שלך? ויאמר, על אורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. נשאלת השאלה, מאיפה האיש הזה יודע שמשה הרג את המצרי, הרי משה רבנו הסתכל וראה שאין אף אחד. נכון? מה? עוד פעם את השם, איך אומר לך? איך? שריה אומר, עוף השמיים הוליך את הכל. מה אתה אומר? זה אפשרות אחת. מה? מי? אז אתה אומר, הוא לא קבר, הוא לא טמן את הגופה, לא עשה וידוא הריגה כמו שצריך. הוא לא עשה כמו כאן בירושלים, בניין כלל, ביצוקים שם. הוא השאירו את הגופה. טוב, מה אתה אומר? מה? אתה הולך למדרש עכשיו, כאילו, שלא יצא ממנו, צודק, אבל... על פי הפשט, משה רבנו הסתכל שאף אחד לא... אף אחד לא... אז בעצם, אם אני אוסף את התירוצים שלכם, אתם אומרים, משה לא הסתכל טוב. מישהו שם התחבא מאחורי השיח. או שלא הסתכל טוב, או ש... הוא לא הסתיר את הגופה טוב. ויש אפשרות אחרת. יש היא מסבירה על פי פשט את, אז משה רבנו אומר, אכן הודעה הדבר. עכשיו אני מבין למה. האיש שמשה רבנו פונה אליו עכשיו ואומר לו, למה אתה מרביץ לאח שלך העברי, זה אותו האיש שהוא הציל אתמול. אתם מבינים? אותו אחד שמשה רבנו הציל אותו אתמול מן המצרי, למחרת הולך ממכה את אח שלו העברי. אז משה אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, מה? אתה רוצה להרוג אותי כמו שהרגת? משה אומר, עכשיו אני מבין הכל! אני מבין למה הם בגלות, אני מבין הכל. כי הם גם מדברי לשון הרע והם גם כפויי טובה. הוא כל כך מדבר לשון הרע שהוא מסוגל לדבר לשון הרע נגדי, שאני הצלתי אותו. אכן הודע הדבר. כמובן ששני החבר'ה האלה, שני האנשים העברים, הלא הם מה? דתן ואווירה, כן? זה מתחיל משם, דתן ואווירה. בסוף גם אותם, משה רבנו, יקבור בחול. אבל כאילו הם מתריסים. כפויי טובה. אחרי זה גם כן דתן ואווירה יצאו אל משה ויגידו לו, עוד כמה שנים קדימה, אף המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש, כי תסתרר עלינו גם מסתרר. הם אומרים, משה רבנו, גם לקחת אותנו מארץ מצרים, מארץ זבת חלב ודבש, וגם אתה משתלט עלינו. כאילו, זה מין עזות וחוצפה שכזאת. אז, אכן נודע הדבר. כן, נכון. נכון. כן. אז, אומר, השפת אמת, בפסוק אכן נודע הדבר, פרש רש"י, נודע במה שהם משתעבים, דהית בזוהר הקדוש, הדיבור היה בגלות. וגם כי הפירוש שלא היה יכול להתגלות, וגם הפירוש כי לא היה יכול להתגלות עשרת הדיברות, אין שם. בכל מקום נראה כי העיקר היה הדיבור של בני ישראל שהיה בגלות. הדיבור בגלות, השיא שלו זה לשון הרע. כי הדיבור שלנו זה בעצם חלון הנשמה. יש לכל אחד מאיתנו עולם פנימי, חלון, יש לנו נשמה פנימית. נשמה יש לה חלון. החלון שלה זה הדיבור, היכולת להביע. וכשאדם לא מסוגל, כשהדיבור שלנו נופל בחיצוניות, אנחנו מדברים דיבור ציני, לועגים, או מדברים לשון הרע, לא מסוגלים להגיד תודה, להכיר בטובה, לא מסוגלים להגיד, אני טעיתי או בושתי או משהו כזה, הדיבור בגלות, זה נקרא דיבור בגלות, וזאת הסיבה לכל הגלות. כלומר, יכול להיות שהאדם נמצא בסלון שלו, בבית שלו, עם הספות שלו, והוא בגלות. כי הוא, הפה שלו, הוא לא יודע, הוא לא מחובר אל ה... הוא לא מחובר אל הנקודה הפנימית, הוא רק יודע להגיד מה אין לו, מה חסר לו, מה כואב לו כל הזמן, הוא לא יודע להודות, הוא לא יודע להלל, הוא לא יודע לשבח, הוא לא יודע לתאר רגשות. גם זה סוג של דיבור בגלות. תמיד צוחקים, כן, הילדים מגיעים בית הספר, איך היה? היה כיף. אתה יכול קצת לפרט? היה כיף מאוד. טוב, אז צריך בחוכמה לדעת, טוב, ספר לי מה בשיעור הזה, ספר לי מה בשיעור הזה. לא לשאול שאלות כלליות איך היה, כי אז תקבל תשובות כלליות, אלא לשאול שאלות מפורטות. אבל מילא זה ילדים ומבוגרים, שהדיבור שלהם בגלות. נעול כזה. יש כל מיני תבניות, תבנית השקויך. כבר לא יודעים להגיד למישהו, תשמע, תודה רבה על הדבר הזה וזה שעשית, היה לי מאוד מאוד נעים, ראיתי שזה עשה המון המון. שקויך, שקויך, שקויך. זהו. אז הדיבור היה בגלות. היום גם כן יש איזה ז'אנר של דיבורים כאלה, שזה קיבוץ של הימהומים וחרחורים וזמזומים. מה קורה? וואו, וואלה? דבר איתי. או בכל ההודעות, כל מיני דברים כאלה. דיבור בגלות, הדיבור בגלות. אז הוא אומר כאן, השפת אמת, גם בני ישראל, כתוב שם שהם נאנחו, שהם זעקו, ואתה על שבתה, אבל דברו, מה כואב לכם? לא יודעים להגיד. כי כשהתחתונים מוכנים לקבל, ממילא נפתח עולם הדיבור למעלה, כי הדיבור ניתן לבני ישראל. היו צריכים הגלות מצרים לברר הדיבור שיהיה בלי פסולת. כמו שכתוב במדרש, ג' מתנות ניתנו לבני ישראל על ידי איסורים, תורה וארץ ישראל ועולם הבא. ופירשנו כי הם בחינת מעשה, דיבור ומחשבה, שכולם צריכים ברור אחר שנתערב טוב ורע בכל הדברים. בגלות מצרים היה איסורים להכין אל התורה, שהוא לתקן בחינת הדיבור. אז הם קודם כל נהיים אילמים, ואז נפתח להם הדיבור, אבל בקדושה. שכל העניין של התורה, זה יכולת לדבר דברים פנימיים. ודיברת, בם. לכן תלמוד תורה זה דווקא בדיבור ולא בהירור, כי זה הסוד, לקחת את הנקודה הפנימית ולדבר אותה. דרך אגב, גם דבר זה לשון מנהיג. כשאני לוקח את הנקודה הפנימית ומדבר אותה, אני הופך אותה להיות המנהיגה שלי. אני בעצם מתנהל על פי, היום אני רק חושב את זה, רוצה את זה, המורפי כזה, אז בסדר, להרבה אנשים יש הרבה מאוד שאיפות, הרבה אנשים יש להם הרבה מאוד כוונות, אבל זה לא מנהיג אותם, זה לא מנהל אותם. אבל כשאני, יש לי איזו נקודה פנימית ואני מדבר אותה, מוציא אותה אל הפועל, את הרצון שלי, בין אם זה ברכה או שבח או, 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 או תפילה או אילול, אז אני הופך אותה להיות המנהיגה שלי, היא מנהיגה אותי. וכמובן שמעל הדיבור נמצא אחד השירה, שזה דיבור שמלווה אליו עם מנגינה. אם אני מצליח גם עוד לשיר את זה, בכלל זה הופך אותי זה תופס את כל כולי, כן? לכן, האחד הנגינה הוא אחד כל כך גדול. זה ברור לכם, אני מקווה שבמצרים הם לא שרו. לא שרו. אי אפשר לשיר במצרים. יפה, יפה. יפה, דברי תורה ישר מאשקלון, מתוקים מדבש. שירת הים, איך שיוצאים ממצרים, אפשר להתחיל לשיר. שירת הים, ולא רק שירת הים, שירת הבאר, ושירת דבורה, ושירת... אבל אין שירה במצרים, לא שייך לשיר. הדיבור בגלות. יוחאי, זה הכל הקדמה לשבוע הבא, שלפני השיעור יש שירים. בעזרת השם. אז... ויסורי המדבר היה הכנה לתקן בחינת המעשה, זה המדבר, בכניסתם לארץ ישראל, ולבנות בית המקדש. ולפי שמצרים היה גלות בשביל הדיבור, לכן אמרנו דה דבר, שעל ידי לשון הרע, שלא נתברר הפסולת מבחינת הדיבור, נתעכבו בגלות מצרים. לכן, אחר יציאת מצרים כתיב, אז ישיר משה, כמו שאמרת יפה, שנפתח פיהם של בני ישראל, ואחר כך עשרת הדיברות, יפה מאוד. דרך אגב, אני חושב זאת הסיבה, שקוראים את התורה בטעמים. אתם חשבתם על דבר כזה? אין לזה אח ורע, משל ודוגמה. שקוראים משהו, ויש לו גם מנגינה. ברמת הקריאה, לא שאני לוקח פסוק ומלחין אותו. וזה מין דבר, זה היה צריך להיות שכל שבת יעלה מישהו לתורה, יכין טוב טוב את הקריאה, ויקרא. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כמו עכשיו דן כנר עשה את התנך, מה? הוא הקליט את כל התנך. הקליט את התנך. כמה זה? זה עוד 12 שעות נראה לי. הוא השקיע בזה יותר מ-1,000 שעות, בהקלטו, שיהיה מדויק על פי כל הדקדוק, אבל זה 12 שעות מלי ברציפות, או משהו כולה יותר. כל התנך מבראשית עד לעיני כל ישראל. אז למה שלא נעשה זה בשבת ככה? יהיה בן אדם יעלה, יקרא. מאיפה הגיע הקטע של הטעמים? של המנגינות. כן, והתמהמה, וגם והימאש, התלבטות, ויש, כן, הכל.
שמואל,
מכל הצור, נכון, זה יפה, קיצור, זה...
הטעמים
זה, יש כאלה אומרים שזה הלכה למשה מסיני, שהוא הוריד אותם מהר סיני. אז זה אומר שאי אפשר רק לדבר את התורה, צריך גם לנגן אותה. שיר אותה, להטעים אותה. כן? ולכן אחר יציאת מצרים כתוב אז השיר שנפתח פיהם של בני ישראל ואחר כך עשרת הדיברות. ואלה הגימל בחינות, מחשבה, דיבור ומעשה, צריך כל איש ישראל לתקן בכל יום לבררה. לתקן את הדיבור, לתקן את המחשבה, וגם לתקן את המעשה כמובן. כי העיקר האדם הוא הרוח ממל, דילגתי, ולכן יציאת מצרים בכל יום, כי העיקר הוא הדיבור שניתן לבני ישראל. הוא כתיב מצרף לכסף וכו', ואיש לפי מהללו, לא, כי העיקר האדם הוא הרוח הממללה, זה העיקר שלנו, הדיבור, איזה דיבור יש לנו? האם זה דיבורים, כמו שרבי נחמן אומר, דיבורים היוצאים מן הלב, דיבורים הנכנסים אל הלב, דיבורים המאירים את ליבו בעת ההיא. מה שהדיבור, דיבור חיצוני, שדוף, מילים חסרות תוכן, כמו שמתנסחים דיפלומטים, כן? הבעיה המזרח התיכונית היא בעיה מורכבת, הדורשת פתרונות קשים וקבלת החלטות משני הצדדים, החלטות היסטוריות שיובילו והרות גורל, שהדורשות מנהיגים אמיצי לב שיובילו לעתיד טוב יותר לשני העמים. שזה במילים פשוטות, יאללה, תעופו מכל השטחים, תחזירו את הכל, כן, אבל לא, אנחנו נעטוף את זה בהרבה הרבה בלה 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 בלה, כדי שדיבור שדוף, רק מתוכן. כן, ואנחנו עוד עונים להם באותה מטבע. כן? כי עיקר האדם הוא לרוח ממללה, אבל הקדוש ברוך הוא עשה את האדם, ובזה המלבוש של הנפש. והגוף, שעל ידי זה התברר הדיבור. וכמו מצרף לכסף, שנצרף ונתברר על ידי הצירוף באש. כמו כן, הרוח והנשמה מתבררת על ידי המעשר של הגוף. הרוח והנשמה ניתנת בתוך הגוף, זה סוג של בית כלא, וכשאני מדבר את הנקודה הפנימית שבי, אני מוציא אותה מן הכלא, והיא נהיית שולטת על הגוף ולא הגוף שולט עליה. כולל כל ברכה. יש ברכה, אני עכשיו בא לאכול איזה משהו, הגוף רואה, הגוף עיוור, הגוף רואה תפוח, הגוף רואה בננה, הגוף רואה שוקולד, ישר, טעים, קדימה, אוכלים. באה הנשמה אומרת, רגע, בוא נדבר על התפוח הזה כמה דברים. בוא נגיד עליו בורא פרי העץ, בוא נגיד עליו אחרי זה בורא נפשות, בוא נהפוך אותו למי, בוא נשים רגע את הגוף מגמה אחת לאחור ונקדם את הנשמה. אבל לא לטובה לברר הטוב מהפסולת וכו'. טוב, בוא נראה גם את הדיבור הקטנצ'יק ואז נעצור. נכון, המחשבה זה בארץ ישראל כבר. שמעתי מפי מורי זקני ז"ל כי כל הלשונות שכתוב במכות, ויצעק משה, ויעטר משה וכו', הוא כי על ידי עשרת המכות ניתקנו 10 לשונות של תפילה. והוא כעניין הנ"ל שהדיבור היה בגלות זה המשך והיה צריך תיקון, ולכן צריכים לסמוך גאולה לתפילה. תשימו לב רבותיי, כל אומה ולשון יש לה שפה שהיא עשירה בתחומים שבהם האומה הזאת היא מצטיינת. לדוגמה, זה ידוע שהשפה הגרמנית, יש בה הרבה מאוד מילים שמתארות עניינים טכניים. עניינים טכניים, כן? מגוון מילים טכניים. זה ידוע שהשפה הצרפתית היא שפת הפילוסופים. כן? השפה האנגלית היא שפת הליריקה והמחזאות וכו' וכו', כן? כמו שאומרים של האסקימוסים, יש 40 מילים לשלג. אז לעם ישראל יש המון המון לשנות לתפילה. תפילה ושוואה ותחינה ועתירה וגישה ומה? ובקשה ושיחה, מה? וזעקה ושוואה ונעקה. המון המון מילים. תבוא שוואתנו, תעל נעקתנו, תבוא תפילתנו, יבוא פילולנו. המון 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 מילים לתפילה. וואלה, תפילה, הבנו, תגיד. לא, זה... אנחנו חיים את זה, זה החיים שלנו, אז אתה, כשאתה חי את זה, אז יש לך לכל סוג תפילה, שזה מין מילה אחרת שמבטאת את הזווית השונה של התפילה הזאת. אז לכן, צריכים לסמוך גאולה לתפילה, כי על ידי יציאת מצרים, נפתח פיהם של ישראל, סוף סוף, נפתח הפה, אפשר לדבר, ויש עושר פתאום. וזה שאומרים, השם שפתי תפתח, וכבעו בין גאולה לתפילה, כי זה תכלית הגאולה, להיות פתיחת פיהם של בני ישראל. תכלית הגאולה זה שנוכל לדבר. ולכן איתה, זה בשבת אין צריך לסמוך גאולה לתפילה, כי השבת עצמו הוא בחינת גאולה, ונפתח בו פיהם של בני ישראל, כי שבת סהדותא איקרא. השבת היא עדות, היא נקראת עדות, ולכן בשבת לא צריך להגיד, יש כאלה אומרים, לא צריך להגיד, לא סומכים בשבת גאולה לתפילה, כן? בתפילת שחרית אפשר... לשים איזה רווח. למה? כי השבת בעצמו הוא גאולה. השבת עצמו זה יום של גאולה, יום פנימי. הדיבור בו יוצא מן הגלות. מדברים דברי תורה, קוראים את הפרשה, שרים זמירות. ממילא הדיבור יוצא מן הגלות. יהי רצון שנזכה בתוך ספר שמות הזה לצאת מעבדות לחירות. כמאמר השיר, עבדים היינו עבדים, אתה בני חורין. כן? אנחנו היינו עבדים, אבל עכשיו אנחנו בני חורין לדורי דורות, לצאת מעבדות פנימית כזו או אחרת, לחירות עולמים, ולא רק לצאת לחירות, אלא גם לדבר אותה. לדבר אותה בפה, להוציא אותה מההלם אל הגילוי. שבת שלום. סקובים, צור.